שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
אני עינב, ואני מנהלת צוות בקאנד ברוולו, שעכשיו זה חלק מיורקל קלאוד. ובאמת באתי לספר לכם היום על איך מפתחים מוצר שמתאים גם למשתמשים פשוטים וגם למשתמשים מורכבים יותר, שיודעים יותר על הדומיין, שזה משהו שאנחנו עשינו ברוולו עם אחד הפיצ'רים שלנו. אז כמו ששמתם לב, התפקיד שלי, הטייטל שלי הוא טכני, ואני באמת בן אדם טכני, והמוצר שלנו ברוולו הוא מוצר טכני. ולכן גם אנחנו כחלק מהפיתוח היינו חלק מהתהליך של איך קובעים את החוויית משתמש, ואיך מגדירים ממש, איך מתכננים את המוצר, ומהמקום הזה אני אספר לכם קצת. אז הצטרפתי לרוולו לפני בערך 6 שנים, שזה כמה חודשים אחרי שהקימו את הסטארט-אפ. ואני אתייחס גם לזה בהרצאה שלי. אני אתייחס למה זה אומר לעשות מוצר כזה שמתאים ליוזביליות כל כך רחבה, כזה מגוון של משתמשים, כשאתם בקצבים של סטארט-אפ ויש לכם את הדרישות של סטארט-אפ ואת הבעיות של סטארט-אפ. בואו נתחיל. אוקיי, אז מה הבעיה שאני רוצה לדבר עליה היום? אני רוצה לדבר על בעיה שנתקלים בה כמעט בכל מוצר שאתם יכולים לחשוב. למשל וורד. אז וורד משמש כל מיני עורכי דין או אנשים שכותבים מסמכים חשובים רשמיים, וגם כל מיני אנשים שלא מכירים איזשהו פיקצ'ר אדיטור ובאים ועורכים אותו על הוורד. מספריים, הם משמשות ילדים קטנים שהמספריים שלהם כאילו לא גוזרות כלום, כי הם רק אמורים לא לגזור להם את האצבע, ומצד שני הם משמשות כל מיני בעלי מקצוע כמו חייטים או ספרים וגננים. ובואו נעשה קצת drill down. נחשוב על דוגמה שיותר קרובה לליבנו, דוגמה של קפה והייטק. אז בהייטק עובדים אנשים כמוני. עכשיו אני לא כל כך אכפת לי מהקפה שלי, אני משתמשת בו כאיזשהו מכשיר שיעיר אותי בזמנים שאני ערה, אבל אמורה להיות ישנה בתכלס, וכל עוד יש בו קפאין ויש בו סוכר, אני סבבה איתו. לאלון, אני סבתא. מצד שני, יש אנשים כמו גל, הוא לא פה אבל תאמינו לי שהוא קיים ועובד איתי, וגל מכיר מילים כמו בר ומצפה ל-8-9 ממנו בקפה שלו. חשוב לו שהפולים של הקפה ייתכנו שנייה לפני שהם מגיעים לכוס הקפה שלו, ונקרא לו צ'אק. הופה, העלמתי את סבתא. יפה. עכשיו מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו עובדים באותו משרד. אז אם המכונה המשרדית תהיה כזאת עם מכונה עם פולים וכזה מתחנה וכל השבנג, אז גל יהיה ממש מבסוט. אבל הוא גם יצטרך להכין קפה לכולנו, כי אף אחד לא ידע איך לטפל את זה. זה לא סקייל. מצד שני, אם נלך על מכונה שיותר מתאימה לי, כזה one click שיש לה ג'ארט של חלב באמצע והיא מחממת אותו ועושה את הקפה בלא עלינו אותו לחץ, אז אני אהיה מבסוט עד הגג, אבל גל יעבור לחליטות, שהוא הביא מהבית. אוקיי, איך פותרים את הבעיה הזאת? אז באמת, בהרבה מקומות עבודה משקיעים יותר בשלב הגיוסים, מביאים אנשים שרוצים את אותם דברים, אבל במקומות שהם אחרים נותנים, מקומות שישקיעו באנשים שלהם, יביאו כאלה את המכונות בשביל אנשים של גל, המכונות הידניות ומכונות אוטומטיות מפגרות בשביל אנשים כמוני. וברוב המקומות בינינו מה שעושים זה הולכים על איזשהו פתרון אמצע כזה. פתרון של מכונה שיש לה כמה סוגי קפסולות וכמה סוגי תוכניות, ובסך הכל היא נותנת מענה ממוצע לאנשים ממוצעים. במקרה של הדוגמה הזאת, לא גל ולא אני מרוצים. אוקיי, אז קצת על מה נדבר היום. אז באמת זאת הבעיה. הבעיה היא שלעשות מוצר אחד שמתאים לכל מיני סוגים של משתמשים. אני אתחיל מלספר על הבעיה שאנחנו התמודדנו איתה ברוולו, ואני אמשיך לפתרון הנאיבי, הפתרון שהתחלנו ממנו בתחילת הדרך, פתרון שנתן מענה אחד לסבתא ומענה אחר לצ'אק. אני אמשיך לפתרונות ההיברידיים, הפתרונות שהם יותר משלבים תכונות של, משלבים אופציות לתכונות שונות של משתמשים, תכונות קצת של צ'אק, תכונות קצת של סבתא, שהלכנו בכיוונים האלה. אני אספר על מה חשבנו, מה פסלנו ולאיזה כיוון הלכנו, ואני אספר גם על האתגרים שהיו לנו בדרך הזאת, ובסוף תכלס מה הפתרון שעשינו. אוקיי, לא מסתדרת עם הקליקר, אבל בסוף זה יעבוד לנו. אז הבעיה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, רבלו זה מוצר טכני, מה שהוא בגדול עושה, מאפשר לאנשים להעביר את הדאטה סנטר שלהם כמו שהוא לענן. מה זה אומר? לוקחים את המכונות שיש לכם בדאטה סנטר, באמצעות קליק פחות או יותר, אנחנו מעבירים את זה לענן. אבל בשביל שהקוד שלכם יעבוד כמו שהוא עבד אצלכם, צריך שהתקשורת שלהם, שכל הקומפוננטות של הנטוורק, יהיו מסודרות ומקונפגות בדיוק באותו אופן. וזה בעצם הפיצ'ר שאני רוצה לדבר עליו היום. אז בואו ניקח איזושהי דוגמה. אז באמת בדוגמה הזאת יש שני מכונות, שני שרתים. הראשון זה איזשהו שרת נגיד ווב סרבר, יש לו איזשהו דאטאבייס שהוא מדבר איתו באמצעות הדומיין IMDB, לא מכיר את הכתובת IP שלו. ובשביל לעשות את הדבר הזה, סופר סימפליסטי, צריך לעשות לא מעט קונפיגורציית רשת. לדוגמה, צריך לעשות איזשהו שרת DHCP שייתן כתובות לשני השרתים האלה. צריך לקנפג איזשהו שרת DNS שבו נמפה את הכתובת של ה-DB לשם דומיין DB. צריך איזשהו ראוטר שיחבר את כל הקונסטרוקציה הזאת לעולם, וכל הדברים האלה צריכים לשבת באותה סאבנט כדי שהם באמת יוכלו לתקשר. אז זה הפיצ'ר. הפיצ'ר הוא להגדיר איזה קומפוננטות רשתיות אנחנו צריכים ולקנפג אותן. אוקיי, אז כאמור, בשלב הזה אנחנו סטארט-אפ בנקודה מאוד מאוד ראשונית, כמה חודשים להקמה, וכשאתם סטארט-אפ, אחד הדברים שהכי הכי חשוב לעשות זה לבחור את המלחמות שלכם. אתם רוצים להשיג איזשהו יתרון בשוק ומהר כדי לא להיבלע, ואתם צריכים לבחור איזה שניים, שלושה פיצ'רים שיגרמו לכם באמת לבלוט בשוק, ואת השאר פשוט לאפשר, לגרום לזה לעבוד. אז באמת במונחים של נטוורק, מה שאנחנו נתנו פה זה סוג של עשה זאת בעצמך, DIY. אפשרנו למשתמשים שלנו לקנפג את כל הדברים שהם היו מקנפגים גם ככה, את כל ה-DNS'ים, DHCP'ים, ראוטרים, לחבר את זה לאינטרנט, להגדיר IP'ים, API מלא שמאפשר לך להגדיר רשת בדיוק כמו שהיית מגדיר אצלך בסביבה הפרטית. עכשיו, ברור שזה פתרון שמתאים רק למשתמשים שמבינים את הדומיין. שיודעים מה זה כל השירותים האלה, יודעים איך לקנפג אותם, ויודעים איך לגרום לכל העסק הזה לנגן ביחד. האם אנחנו יכולנו בשלב הזה לבוא ולהגיד שאלה המשתמשים שלנו? אז היינו עוד אפילו לפני בטא, לא היה לנו מוצר, לא בדיוק הכרנו את המשתמשים, אבל ממש לא יכולנו להגיד את זה. מסתבר שמשתמשים, שאנשים שרוצים לעלות מכונות לקלאוד, לא בהכרח מכירים נטוורק. למה זה קורה? הרבה פעמים מי שמנהל את כל האופרציה הזאת זה אנשי IT או אנשי DevOps, גורמים ספציפיים בארגון שהם לא בהכרח החבר'ה שלנו שמשתמשים במכונות. אז אלה הסבתות בסיפור שלנו, אנשים שלא מכירים את הדומיין בכלל. בשביל האנשים האלה, יצאנו עם איזשהו פתרון אוטומטי, פתרון שנותן להם את כל מה שהם צריכים בצורה אוטומטית, כמיטב המסורת בסטארט-אפים, בן אדם אחד ישב לילה אחד וכתב פתרון שלם, שאנחנו קוראים לו הקומפיילר, שהתפקיד שלו זה בעצם, מה שהוא עושה בגדול ככה, קורא את כל המידע מהמכונות, מפרסר איזה IP הם הצירות שהן צריכות, איפה יושבים ה-DNS'ים שהן מחפשות, איפה יושבים ה-gateway, router וכולי, ומייצר איזושהי רשת שהיא קוהרנטית עם הדרישות של תחנות הקצה. זה פחות או יותר היה הכיוון, והאמת שזה הלך לנו לא רע. זה הלך לנו לא רע כי באמת, אני נתתי פה את אני אוהבת לחשוב על זה כ-iNetwork, כמו הבדל בין אייפון לאנדרואיד. נתנו איזשהו פתרון אוטומטי, נוצץ, שנותן מענה באמת לכל מיני משתמשים שאין להם מושג איך להשתמש, אבל כל משתמש שרצה קצת לעשות קוסטומיזציה, קצת לקנפג, לשנות פה, לטווק שם, הסתבך. למה? הפתרון הזה היה מאוד מאוד נאיבי ברמה הטכנית שלו, הוא הניח תמיד שהוא יקרא את כל המידע מכל המכונות, שהמידע לא סותר, והוא מייצר רשת from scratch שמתאימה למידע הזאת, למידע הזה. המשמעות של זה, זה שאי אפשר לעבוד גם ידנית וגם אוטומטי. כלומר, כל שינוי שאני אעשה ברשת האוטומטית שלי, אז הקומפיילר הזה לא ידע לעבוד, או לחילופין שהוא ימחק את הכל. אז בעצם אנחנו מדברים על שתי פתרונות שונים, בעצם איזשהו either or, שמשתמש יכול היה לבחור או ללכת לחלוטין ידני, לקנפג את הכל בידיים, או ללכת לחלוטין אוטומטית, אולי להיות מרוצה מהמוצר, אולי פחות להיות, אבל הוא לא יכול לשנות בו כלום. ואנחנו מהר מאוד הבנו שהפתרון הזה לא מספיק טוב. בואו נחשוב רגע על המשתמשים שלנו ואיך זה פתר להם את הבעיות. אז באמת, משתמשים שיש להם רשת סטנדרטית, יכולנו לנחש את הרשת שלהם, ייצרנו איזושהי רשת שמתאימה להם. כל שינוי נוסף שהם עשו במכונות, אנחנו התקנו את הרשת בהתאם, וזה באמת נתן פתרון מעולה. משתמשים שהם כבר יותר מביני עניין, אז אם הרשת שלהם סטנדרטית, אותו דבר כמו המשתמש הפשוט. אבל אם הרשת שלהם מורכבת, כמו שהסברתי קודם, זה חתיכת בלגן. איפה הקור של הבלגן? הקור של הבלגן שהם לא יכולים בכלל לנצל את האוטומציה. והבנו שהחוויה הזאת היא פשוט לא קבילה מבחינת המשתמשים שלנו. זאת נקודה מעניינת. הצלחנו לדקור את הסיבה שגם אנשים שהם domain experts לא יכולים להשתמש במוצר שלנו בצורה נוחה באופן הידני שלו, והסיבה היא שהמודל הוא פשוט מורכב. לא המודל שאיך שהצגנו אותו, אלא ממש העולם הזה. נטוורק זה משהו עם הרבה מאוד קשרים, הרבה מאוד פרטים, ואם אתם עושים את זה בידיים, הסיכוי הוא שתטעו. הסיכויים המלאים הם שתבזבזו הרבה מאוד זמן, ולדבק דבר כזה בקלאוד זה משהו שדי קשה לעשות כשאתם רגילים להתחבר לראוטר שלכם ולראות מה הולך ולפתור ככה את הבעיות. אז באמת אנחנו מבינים בנקודה הזאת שאפילו משתמשים שהם כן מבינים, הם חייבים איזשהן יכולות אוטומציה, וכאילו אוקיי זהו וזה. אז לכן אנחנו חושבים על המשתמשים שלנו כבר לא כצ'אק וסבתא, אנחנו חושבים על המשתמשים שלנו כאיזשהו משהו יותר היברידי, אולי טבלה שיש בה כל מיני תכונות וכל מיני צרכים, שלמשתמשים שונים יושבים בכל מיני עמודות בטבלה, אבל זה משהו הרבה יותר עגול. ולאוסף כזה עגול של משתמשים צריך גם לתת פתרון יותר עגול, פתרון היברידי, שנותן גם יכולות של אוטומציה וגם יכולות ידניות. אז זה היה הכיוון שלנו בנקודה הזאת. עכשיו, בשלב הזה, אנחנו כבר סטארט-אפ יותר בשל. כמו שאמרתי לכם, הפיצ'ר הזה של הנטוורק היה אחד הפיצ'רים החזקים שלנו, אחד הסלינג פוינט הגדולים שלנו, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לזרוק אותו, להחליף אותו במשהו אחר, וכל פעם להוסיף קונטנט. אנחנו כבר מבינים יותר את המשתמשים שלנו, אנחנו כבר מדייקים יותר את המשתמשים שלנו, ומהנקודה הזאת, פחות או יותר 3 שנים לפיצ'ר הראשון שהוצאנו, חזרנו לשולחן הסרטוטים, לפרויקט שהוא ענק, גם בסדר גודל הפרודקטי שלו, וגם בסדר גודל הפיתוחים ממש. אוקיי, אז באמת שקלנו כל מיני פתרונות שמאפשרים אוטומציה מסוימת עם ידניות מסוימת, לדוגמה דברים שאתם מכירים מהתעשייה. חשבנו על מודלים שדומים קצת לאקליפס ואינטלג'יי, מודלים של IDE, שמה עושה IDE? IDE מזהה כל מיני בעיות שיש לכם בקוד, והוא מציע לכם כל מיני אפשרויות לפתור אותן, אתם יכולים לקחת את האפשרויות שהוא מציע, אתם יכולים לקסטם אותן, אתם יכולים להתעלם מהן ולפתור את הבעיות בדרכים שלכם. אז חשבנו על כיוונים כאלה, שהשרת יציע כל מיני נטוורקים ויאפשר ליוזר להשתמש בהם איך שנוח לו. חשבנו על פתרונות כמו וויזרדים, שיהיה להם כל מיני דיפולטים וכל מיני ערכים שהיוזר יוכל לקסטם ולהחליט בדיוק את הפרטים של הסאבנט שלו, הפרטים של ה-DHCP, הריינג', כל הדברים האלה. חשבנו על בילדינג בלוקס, קצת כמו שעושים נגיד בוורדפרס, שהמשתמש יוכל ככה לגרור לנטוורק כל מיני חתיכות שלמות שיש בהם כבר כל מיני ערכים דיפולטים והוא יוכל לשנות. זה מאוד דומה לוויזרדים. ופותרים איתם את הבעיות באופן דומה, כך שהמשתמש בעצם מחליט במה הוא משתמש, ויכול להתעלם מהרבה מאוד מהשדות ולהשתמש בהרבה מאוד דיפולטים. לשניהם יש ככה הנחה מקדימה די דומה. וחשבנו גם על כיוונים של קונפיגורציות שמוגדרות מראש, כמו שנגיד עושים בכל מיני תוכנות ניווט, כמו ווייז, שאתם מגדירים לו כן דרכי אפר, לא דרכי אפר, כבישי אגרה וכל מיני דברים כאלה, מגדירים את זה מראש, ואז בסוף, בשעת השין, אתם נותנים לו את נקודה A ונקודה B, והוא יודע לצלוח את כל הנקודות הקשות בהחלטה לבד באמצעות העדפות שאתם הגדרתם מראש. אז באמת אלה כל מיני כיוונים ששקלנו כדי לפתור את הבעיה, כדי למנוע מהמשתמשים שלנו לעשות כל כך הרבה טעויות ושייקח להם זמן. ואני חושבת שמה שמשותף לכל הפתרונות האלה זה שהם אינטראקטיביים. הם דורשים שהמשתמש יעשה משהו ממש אקטיבי כדי שהם יצליחו לעבוד. קצת כמו הרובוט הזה שצריך לסובב לו את הקפיץ כדי שהוא יצליח לעבוד. אז בעצם כל הפלואים האלה זה פלואים שאנחנו נשאל את המשתמש שאלות, אתה מעדיף שהסאבנט שלך ככה או ככה, נכריח אותו לעשות כל מיני דיפולטים, נודיע לו על דברים. עכשיו אני רוצה שתעצמו שנייה את העיניים ותחשבו על סבתא שלכם מתקינה Windows. תדמיינו אותה מסתכלת על המסכים. איפה שאתם רואים next, 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 סבתא חושבת, מה זה קונן? ולמה זה בכלל ב-C ולא מתחילים מההתחלה מ-A? אוקיי? לסבתא זה לא פשוט. סבתא לא רוצה ללחוץ על נקסט, נקסט, נקסטים. אם תסבכו אותה עם הדבר הזה, הסיכויים הם שהיא פשוט תתקשר אליכם ולא תרצה להשתמש בוויזרד הנפלא הזה שהגדרתם. וזאת נראית לי נקודה מעניינת לשים לב אליה כשעובדים על איזשהו משהו שהוא אינטראקטיבי, בגלל שאינטראקציה לא מתאימה לכל משתמש. וכשאנחנו מנסים להתאים את הפלואים שלנו למשתמשים שהם מומחים, ומנסים להגמיש דברים אוטומטית כדי שכל משתמש יוכל בדיוק לקסטם את מה שהוא רוצה, אנחנו לפעמים מטביעים את הסבתות. אז בגלל זה לא הלכנו לכיוונים האלה כאיזשהו פלואו ראשי, וחיפשנו איזשהו משהו שיאפשר לנו שתהיה אוטומציה מלאה, אבל גם שיהיה אפשר להתערב בה. ואני קוראת לזה איטרטיבי. כלומר, המערכת עושה משהו, המשתמש יכול לשנות. המערכת עושה עוד משהו, המשתמש יכול לשנות אותו, למחוק אותו. בעצם, משתמש מכונה, משתמש מכונה. זה הכיוון שחיפשנו. עכשיו, אם אתם רוצים לחשוב על דוגמה מהעולם שאתם קצת יותר מכירים, קצת קשה לי כי הידיים שלי תפוסות, אבל תחשבו על נגיד פאורפוינט ואיך שהם עובדים שם מהגרסאות היותר אחרונות. עם צורות ועם קווים. אז היום בפאורפוינט יש כאלה נקודות חמות על הצורות, במרכזים של הצלעות, אם נגיד יש פה ריבוע, אז במרכזים של הצלעות יש כאלה נקודות, שאם באופן ידני תקרבו עליהם איזשהו קו, הקו יצמד למרכז הצלע, ומאותו רגע הקו והריבוע הם ביחד. זה אומר שאם תשנו את הריבוע, את הפרופורציות שלו, הקו יזוז ביחד איתכם. אם יהיה לכם שני ריבועים, תרחיקו ותקרבו, הקו יתקצר ויתארך. אפילו הברכיים יתאימו את עצמם לתזוזות של הדברים האחרים. עכשיו שימו לב, זה בעצם, הם עשו פה איזשהו מנגנון שלוקח את העריכה הידנית של היוזר. היוזר בעצם בא והגדיר שיש לי שתי צורות, והם on top of it מוסיפים אוטומציה. הם יודעים למה המשתמש מתכוון, והם מתיימרים לשנות את הדברים באופן אוטומטי אחרי שהוא ערך. זאת החוויה שאנחנו מכוונים אליה. אגב, מעניין לשים לב שהם גם נותנים, הם גם מזהים מה לא קשור. אם יהיה לכם נגיד עיגול ליד הריבוע, שאפילו ייגע בריבוע, אבל הוא לא יהיה מחובר באיזשהו נקודה כזאת חמה לקו, אם תזיזו את הריבוע ואת הקו, העיגול הזה לא ישתנה ולא יזוז. הם חילקו את הבעיה שלהם לתתי פתרונות, ואנחנו נדבר גם איך אנחנו עשינו את זה קצת. אז באמת אנחנו מחפשים איזשהו פתרון איטרטיבי. עכשיו אם אתם זוכרים ממה שסיפרתי קודם, אז הנטוורק קומפיילר שלנו היה פתרון ראשוני שגם מתאים לסטארט-אפ, שהניח הרבה מאוד הנחות מקלות. כשאנחנו מייצרים כל פעם את הרשת מחדש, אני לא צריכה להניח ולידיות, אני לא צריכה להניח שהמשתמש לא עשה לי שם בעיות, אני לא צריכה להניח כלום, אני לא צריכה לשמור על חתיכות שהמשתמש ערך ידנית. אני מייצרת הכל מחדש. והחוכמה הייתה, והאתגר היה, איך גורמים ללוגיקות האלה, ללוגיקות הרשתיות האלה, לעבוד גם במודל שהוא איטרטיבי, בן אדם מכונה, בן אדם מכונה. אז בואו נדבר על האתגרים שהיו לנו באזור הזה. נתחיל מהקל. היינו צריכים ללמוד לקבל את זה שיש פשוט רשתות שאנחנו לא יכולים להבין ולא יכולים להתיימר לייצר אותם, או אפילו באמת להבין אותם, לקרוא אותם. איזה מצבים זה? לדוגמה, יש לנו לקוחות שמעלים אפליקציה שיש בה כמה מכונות שלא מקושרות לאף אחת מהמכונות האחרות מבחינה רשתית, מה שנראה כמו טעות לחלוטין, וגם הן לא מקושרות לאינטרנט. למה שמישהו ישתמש בדבר כזה הזוי? למשל אם הוא בודק תקיפות. אז אנחנו מבינים בנקודה הזאת שאנחנו לא יכולים אפילו להניח את ההנחות הבסיסיות על חלק מהמקרים האלה, ואנחנו צריכים אנחנו לא יכולים להניח את ההנחות הבסיסיות, ואנחנו צריכים לקבל את זה שיש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות. עכשיו, החוכמה עם משתמשים כאלה, זה להתמקד ולא לעצבן אותם יותר מדי. מה זה אומר? זה אומר לאפשר להם לעצור את התהליך האוטומטי בכל רגע, כל מיני פניק בטנס כאלה ואחרים, ובעיקר להיות מסוגלים לזהות, להסתכל על רשת ולהגיד, הרכיב הזה מורכב לי, אני לא נוגעת בו. לא נוגעת בו אוטומטית, הסיכויים שאני אעשה נזק. אוקיי. אז זה באמת רשתות מורכבות. האתגר השני שהיה לנו זה תאונות שרשרת. מה זה תאונות שרשרת? תחשבו על זה שקודם יכולתי להניח, בגלל שאני כל פעם מייצרת את הנטוורק שלי מחדש, יכולתי להניח שהרשת שלי ולידית, שאין בה טעויות. החשש שלנו במודל הזה, במודל האיטרטיבי, כשהקנבס בעצם נעשה פוטנציאלית על ידי יוזר, זה שיהיו שם טעויות, שאנחנו, טעויות קטנות, שאנחנו נהפוך באופן אוטומטי לכישלון קולוסלי. לדוגמה, אם משתמש, ימחק את ה-IP של איזשהו שרת DNS, אנחנו נגיד, וואלה, אף אחד לא משתמש בשרת DNS הזה, הרי אין לו IP, בוא נמחק אותו וכל הקונפיגורציה שהמשתמש הגדיר עליו שעות רבות של איזה מיפויים יש בו. וזה בעצם העניין של תאונות השרשרת, להימנע מלעשות טעות על גבי טעות בעקבות טעויות של משתמש. כדי להימנע מהעניין הזה, אנחנו הוספנו מנגנון ולידציה מאוד מאוד חזק, שיודע להגיד איפה המשתמש בטוח טעה, איפה המשתמש אולי טעה, רמות שונות של אזהרה, ואנחנו יודעים גם לפדבק את היוזרים שלנו, אבל גם לבוא ולהגיד, סבבה, פה אני לא נוגעת, אני כנראה אעשה נזק. והאתגר שבעיניי היה אחד הקשים שבאמת החזיר אותנו שוב ושוב לשולחן הסרטוטים, זה לייצר את השפה המשותפת הזאת שגם משתמש וגם מכונה יכולות להבין. אז מהצד של המשתמש, מהצד של הבן אדם, יחסית זו הייתה עוד בעיה פתירה. פשוט דייקנו את המודל שלנו, שמרנו על כל מיני אובייקטים פשוטים, אובייקטים שהם מוכרים גם בעולם החיצוני, נפטרנו מכל מיני אבסטרקטיות קסומות שהיו נראות לנו שממש יעשו את החיים של המשתמשים שלנו קלים בעבר, ובאמת דייקנו את המודל, דאטה מודל. אבל בשביל שמכונה תבין מה שמשתמש עשה, פה היה אתגר טכני אמיתי. מה שעשינו שם, פרמלנו את הבעיה. כאילו תחשבו על זה, שמכונה תבין את כל, תנתח את כל הכישוריות ברשת שלמה של הרבה מאוד VMים, זו משימה מאוד מאוד מסובכת, והיה לנו מאוד קשה לחשוב עליה. אז פרמלנו את הבעיה הזאת, הגדרנו איך לפרק אותה לתתי בעיות קטנות ולא קשורות, ובעצם האלגוריתם שלנו בכל שלב יכול להחליט אם הוא מייצר תת פתרון, תת רשת, או לא מייצר אחד כזה. וזה פישט לנו מאוד את הלוגיקה, אבל הרבה מעבר לזה, זה היה אנייבלר אמיתי, כי זה מה שאפשר לנו להתעלם מנקודות ספציפיות שהן לא ולידיות שהמשתמש עשה. ולהחליט שנקודות ספציפיות ברשת, הנקודות שאני לא אגע בהן, כי הרשת שם מאוד מורכבת ואני לא מבינה מה קורה שם. זה היה האנייבלר הטכני האמיתי לפרויקט הזה. אוקיי, אז דיברנו באמת על האתגרים שיש בגישה כזאת שהיא איטרטיבית, שהיא בין אדם למכונה, ובואו נדבר בתכלס, איך פתרנו את הבעיה הזאת ברמה הטכנית. אז בואו נחשוב על הנטוורק כפאזל. פאזל שמורכב מחתיכות שחלקן נעשו על ידי משתמש, וחלקן נעשו באופן אוטומטי. אני מגדירה את הנקודות שאסור לי לגעת בהן. בהתחלה, לפני שאני ניגשת לכל, נקודות שבגלל השקפים הקודמים, כמו שאמרתי, או שהן מורכבות מדי, או שיש בהן טעויות, לא רוצה לגעת בהן. אחרי שעשיתי את הבדיקה הראשונית הזאת, אני עוברת על כל שינוי שנעשה במכונות, מנסה להבין איזה צורך הוא צריך ברשת שלי ומנסה לרצות אותו. איך זה נראה? אז נגיד יש לי את החלק הזה שהוא שינוי שנעשה במכונות. אני רוצה לחבר אותו איפשהו לפאזל. כלומר, אני רוצה לתת לו את הצורך הנטוורקי שהוא צריך כדי באמת לקבל את השירותים שלו. במקרה הזה, אני כמובן לא אחבר אותו למקומות שהגדרתי מראש לא לחבר אותו, ויש לי שתי מקומות, אם אתם שמים לב, שאני יכולה לחבר אותם. כלומר, שתי אפשרויות לקונפיגורציות רשת, לתתי רשתות שאני יכולה לעשות בנקודה הזאת. כשהדברים האלה קורים, החלטנו שאנחנו לא מתערבים. When in doubt, do nothing. למה? כשעשינו את זה בעבר, כשהתערבנו בעבר בנקודות האלה, המשתמשים שלנו נטו מאוד להתרגז עלינו, בדרך כלל קיבלנו את ההחלטות שהם לא רצו, או לפחות האנשים שלא רצו הודיעו לנו שזה לא מה שהם רוצים. אז ההחלטה הייתה, אם יש ספק, אין ספק, אנחנו לא נוגעים, נותנים למשתמש להשלים את זה באופן ידני. אוקיי, עכשיו נניח שהחלק הזה לא היה קיים, אז באמת היה פתרון אחד והיינו מחברים אליו את הרשת. אחרי שחיברנו ועשינו את כל הקונפיגורציות הדרושות באופן אוטומטי, מה שעשינו בנקודה הזאת זה הרצנו שוב את הוולידציה. המטרה של הוולידציה בנקודה הזאת היא לזהות דברים שאנחנו הוספנו אוטומטית לרשת שמתנגשים עם דברים אחרים. כלומר, יכולנו להוסיף דברים בצורה די נאיבית ולסמוך על זה שהוולידציות יעצרו אותנו. אם זיהינו חלק שהוא בעייתי, פשוט עשינו ריברט, מחקנו את הנקודה הבעייתית מהנטוורק, ובסופו של דבר נתנו למשתמשים איזשהו נטוורק שיש בו פתרונות לחלק מהבעיות שלהם, אבל הפתרונות האלה הם טובים, מאפשרים אוטומציה בהמשך, ולא עושים שום בעיה ושום קונפליקט. אחרי זה הרצנו שוב את מנגנון הוולידציות אחרי שמחקנו חתיכות, והמטרה פה הייתה שהיוזרים יקבלו פידבק. הם יקבלו פידבק איזה חתיכות עדיין חסרות, הם צריכים להשלים אותם קירות עיניהם, וגם יקבלו פידבק על כל מיני טעויות שהם עשו. אז איך הפתרון הזה עומד בסטנדרטים שהגדרנו מראש? אז אם נחשוב על המשתמש הפשוט, שיש לו רשת פשוטה, זה מתנהג בדיוק כמו ה-Network Compiler הישן. אותן לוגיקות רשת, הצפי הוא שהן יעבדו באותו אופן, וזה באמת עבד. משתמש פשוט מקבל, או משתמש, בואו נדייק, משתמש שהרשת שלו סטנדרטית, מקבל רשת מושלמת, מתעדכנת כל פעם שצריך, הכל סבבה. משתמש שהוא קצת יותר מורכב, עכשיו החוויה שלו עדינה. המשתמש הזה לא מקבלים בשבילו החלטות שהוא לא רוצה, אפשר לערוך, הוא יכול לערוך את ההחלטות שאנחנו קיבלנו, הוא יכול למחוק אותם, לעשות מה שהוא רוצה, ואנחנו נמשיך לנסות ולעדכן לו את הרשת באופן אוטומטי ולתת לו את הvalue הזה. אז עמדנו ביעדים שלנו. עכשיו באמת אנחנו מדברים פה על הפתרונות שנתנו באופן אוטומטי, והצד השני של הסיפור הזה זה איך התמודדנו עם העריכה הידנית שבסוף משתמשים צריכים לעשות. אז אם יש משהו שלמדנו מהפרויקט הראשוני שהיה קצת יותר יומרני לגבי דברים אוטומטיים, אנחנו לא יכולים להניח שהאוטומציה תיתן מענה לכל, ולכן אנחנו צריכים לאפשר באופן ידני עריכה נעימה שתתכתב עם האוטומציה, שלא כמו הפתרון הישן של either or, שלא תדרוך לה על הרגליים והם יוכלו לחיות ביחד בצורה קלה. אז כאן מה שעשינו זה פתחנו UX Lab, החבר'ה שמתעסקים, המומחים של ה-UX וה-UI אצלנו, ראינו הרבה מאוד אנשים שיש להם רמות ידע שונות, הבנה שונה בנטוורק, הבנה והיכרות שונה עם המוצר שלנו, והריצו איתם אוסף של סנריואים מוגדרים מראש, הקליטו את השיחות ובדקו באופן כמותי ואיכותי איזה מין בעיות אנשים נתקלים, מה לוקח להם יותר זמן, וככה הם דייקו את החוויה של העריכה הידנית. כתוצאה מהפרויקט הזה, אז הוספו וויזרדים שבאו לסגור על כל מיני פינות שאנחנו בדרך כלל לא ידענו לסגור באופן אוטומטי, כל מיני קישורים ב-UI שאפשרו למשתמשים לערוך עם פחות טעויות ובפחות זמן ופחות קפיצות לוגיות, ובאמת השלמנו את הפתרון הידני על הפתרון האוטומטי, ואפשר לחשוב על זה שאם יש לכם משתמשים כל כך שונים, כנראה שאתם צריכים כל מיני תתי פיצ'רים בתוך אותו פיצ'ר שיתנו את החוויה המלאה, החוויה השלמה. אז לזה קראתי mix and match, כי כל משתמש יכול ככה להרבה ולקחת בדיוק את הדברים שהוא צריך ובדיוק במינונים שהוא רוצה. אוקיי, אז מה היה לנו? התחלנו מלדבר קצת על הבעיה וסיפרתי לכם על הגישה הנאיבית של הסטארט-אפ שאמרנו עולם אוטומטי לחלוטין או עולם ידני לחלוטין. סיפרתי לכם שזה עבד לנו, אבל שהיינו צריכים לשנות את זה ולדייק את המשתמשים שלנו ולתת יותר פתרונות שהם היברידים, שיש בהם גם צדדים ידניים וגם צדדים אוטומטיים. עכשיו, בעיניי אחת הנקודות המעניינות שאני לפחות למדתי מהסיפור הזה, זה שכשעובדים עם אוטומציה, הסיבה לעבוד עם אוטומציה, זה אם יש לכם מורכבות בדאטה מודל, אוקיי? לדוגמה, ההערה הזאת רלוונטית לכל מיני מוצרי לייאוטינג, שחשוב שיהיה שם פיקסל פרפקט, כמו פאורפוינט שנתתי דוגמה, כמו IDEs. אם אתם במצב שהמוצר שלכם דורש הרבה מאוד התעסקות, יש הרבה קשרים, יש הרבה מורכבות, כדאי שתיתנו פתרונות אוטומטיים כאלה ואחרים. הם יכולים להיות אינטראקטיביים או איטרטיביים כמו שאנחנו הלכנו, אבל לכו על פתרונות אוטומטיים, זה העניין. הדבר השני שלמדנו, באמת אנחנו הלכנו לכיוונים שהם איטרטיביים, כיוונים שמאפשרים התערבות של משתמש אחרי שנוצרה אוטומציה, וכמו שסיפרתי לכם, זה לא היה פשוט בכלל לעשות את זה, ובעיניי, האנייבלר לזה, הנקודה הכי חשובה, היא לקחת את הבעיה ולחלק אותה לחתיכות קטנות, תתי בעיות, שאותם אתם כן יכולים לפתור באמצעות מחשב, וזה בעצם מה שמאפשר את ה-human machine tango הזה שעשינו. והדבר האחרון שאמרתי ככה במהלך המצגת זה לגבי פתרונות אינטראקטיביים. פתרונות אינטראקטיביים שמחייבים את המשתמש שלכם להתערב, הם פתרונות שאתם צריכים מאוד להיזהר איתם. הם פתרונות שאפשר לשלב אך ורק בפלואים, שאתם בטוחים שהמשתמשים שלכם ידעו מה לעשות. אתם לא רוצים לשים את סבתא מול וויזרד שמתקין ווינדוס. זהו, זה הסיפור שהיה לנו ברבלו. מקווה שהתעניינתם.